שלום וברכה וערב טוב קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר המדע מאת רבנו הרמב״ם זכותו הגן עלינו אמן, ואנחנו בהלכות תלמוד תורה בפרק ד'. עכשיו במסגרת הניסים שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, קרה גם שיש לי ספר על השולחן, אז כך שאני יכול לקרוא בעצמי. זה גם עונה על שאלה ששאלת אותי לפני השיעור. טוב, אם כן אנחנו בפרק רביעי בהלכה הראשונה. אין מלמדין תורה אלא לתלמיד הגון, נאה במעשיו או לתם. אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב ומנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. לא, זו הלכה מאוד מיוחדת. הרי אם יש לי מצוות עשה, לכאורה מצוות עשה צריך לקיים אותה בכל מצב. ואילו כאן יש לנו הלכה שאומרת, נכון, יש מצווה ללמד תורה, אבל אם התלמיד לא הגון אז לא. למה? התשובה היא, כי זה לא תורה. אם אתה מלמד תורה למי שאיננו הגון, אז זה כבר לא תורה. אז מה זה כן? אז זה חוכמה, זה חוויה, זה אסתטיקה, אבל תורה זה לא. ולכן, כיוון שאתה צריך ללמד תורה, אתה צריך גם שיהיה כלי הראוי לקבל את התורה. איך אני יודע שזה ככה? פשוט מאוד. אם התורה הייתה מלכתחילה חוכמה, אז היא באמת הייתה תלויה בכל אחד ואחד. מה שהוא מבין, מבין. מה לא מבין, לא מבין. אבל מכיוון שהתורה התחילה בתור דיבור, הקדוש ברוך הוא מדבר, וידבר השם אל משה לאמור. אם ככה, יוצא שהמכן מהמאפיינים של הדיבור, זה לא רק האיכות של המשמיע, יש גם האיכות של השומע. ולכן צריך שזה יהיה דומה, כמו הקדוש ברוך הוא כלפי משה, כך הרב כלפי תלמידו. יש בגמרא על רבי ישמעאל ברבי יוסף. רבי ישמעאל ברבי יוסף דחף את עצמו להיכנס לשיעור של רבי יהודה הנשיא. אמרו לו, היי, מי אתה? אמר להם, אני ישמעאל ברבי יוסף ובאתי ללמוד תורה מפי רבי. אמרו לו, וכי הגון אתה ללמוד מפי רבי? אמר להם, וכי הגון הוא משה ללמוד מפי השכינה. אמרו לו, וכי משה אתה? אמר להם, וכי רבכם אלוהים הוא? ידע איך להשיב, אה? טוב, אז זאת אומרת ש... אבל לפחות, אז ברור שהם לא צדקו אלה שרצו למנוע אותו מללמוד אצל רבי. אבל עצם השאלה היא בהחלט במקום. כלומר, אתה רוצה ללמוד אצל רבי, צריך שיהיה מתאים ללמוד. יש לי. אתה רוצה אותו? אבל לא כדאי, אולי אני מדבק, אולי לא יודע מה. טוב. אם כן, יש עניין של ללמד לתלמיד הגון. עכשיו יש, כן, בבקשה. או שצריך להיות יותר ראוי. זאת אומרת, היה פעם רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רבי חיים מוולוז'ין, מספר שכשהוא היה ילד אמר לאביו, אתה כל הזמן נוסע לגאון אליהו מווילנה, אני רוצה גם לבוא איתך. ואז רבי חיים מוולוז'ין נרעד כולו. הוא אמר, מה, אתה רוצה להגיע לגר"א? הוא אומר, כן, אני רוצה. הוא התעקש, נסע. אבל לפני שרבי חיים מוולוז'ין פתח את הדלת, היה רועד כולו ושואל את בנו, אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לגאון? בסוף הוא הכניס אותו אגב. אבל זה אומר שכגודל הרב, כך גודל הראויות שנדרשת. כן? אם כי זה יכול להיות גם בכיוון הפוך. למשל, אדם כמו הבעל שם טוב, הוא מחפש דווקא את הפחות מתאימים. אבל זה תלוי באופי תורתו גם. מובן. כן, מה? אז מה הגדרה של הגון? אז הוא מסביר כאן, תלמיד הגון נאה במעשיו.
זה נאה אבל סעיף של התורה או סער טבעי
זהו. אז בפשטות, הכוונה לבעל מידות טובות, בתחום המוסרי. כלומר, אם יש לתלמיד שחיתות מוסרית, אז זה מסוכן ללמד אותו. כן, יש לנו במסכת קידושין, על ושמתם את דבריי אלה, מה זה ושמתם? אל תקרא ושמתם, אלא ושמתם. שאם זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. כלומר, סם זה תרופה. כלומר, אותה תרופה יכולה להחיות אחד ולהמית את השני. עכשיו, על ידי מה זכה? זכה נעשית לו, אבל הוא עוד לא למד. אז על פי מה הוא זכה? הוא זכה לפי המוסר הטבעי. זה הכוונה. אם הוא זכה על פי המוסר הטבעי, אז יוצא לפי זה שבכל ישיבה יש קודם כל מכינה. והמכינה היא מכינה של דרך ארץ, ואחרי שאדם עובר את מכינת הדרך ארץ, אז הוא בא ללמוד תורה.
מכינה או מכון?
מכינה. עכשיו, כמה זמן לומדים המכינה? במצב הרגיל לומדים 13 שנה, עד גיל הבר מצווה. זה המכינה. כן, הרי למה התורה פטרה את האדם מן המצוות? עד גיל 13. לא, כי הוא עוסק משהו אחר. הוא צריך לבנות את האישיות. גמרת לבנות האישיות, עכשיו אפשר להתחיל ללמד אותך תורה. או אפשר לחייב במצוות. אז גיל הבר מצווה. עכשיו, במידה וזה לא נעשה עד גיל הבר מצווה, אז יש מה שנקרא ראיון קבלה. ראיון קבלה עם ראש הישיבה. וראש הישיבה, מה הוא בוחן? הוא שואל כל מיני דברים שלכאורה לא קשורים לעניין. כגון איפה אתה גר וכל מיני שטויות כאלה. כשהכוונה האמיתית היא לבדוק את המידות. כן. כן, אבל צריך לדעת איך לעבוד עם זה. זה כמו למשל מורפיום. אדם שעבר תאונת דרכים קשה, מביאים אותו למיון. דבר ראשון, נותנים לו מורפיום. מורפיום זה סם. כן, זה מסוכן. אדם בריא שלא ייקח מורפיום. אבל אדם שנמצא בסכנה, נותנים לו דווקא. כן? אז יכול להיות שזה הכוונה של הבעל שם טוב. כן, לפעמים זה המנה, צריך להיות מנה חזקה. לכן זה לא לפי סדר הדרגה. הרב קוק כותב שבענייני תשובה, לפעמים צריך סדר הדרגה, לפעמים לא. ככה זה. טוב. אז לכן צריך להיות תלמיד הגון. יש הרבה דברים בראיון קבלה. כן? מי שפעם יעסוק מכם בראיונות קבלה לישיבה, צריך לדעת כמה דברים. למשל, הייתה תקופה שהייתי מקבל תלמידים למכון מאיר. אספר לכם שני סיפורים. אחד הדברים הראשונים שהייתי שואל זה, מי אתה? השאלה הייתה השאלה הראשונה, פחות או יותר. שואל, מי אתה? אז אם האדם היה אומר, קוראים לי יוסי דגן. בסדר? או לא יודע מה. אז זה בסדר. אם הוא אומר, שלום, אני תלמיד חדש, אני מבין שיש בעיה. כי הוא מפחד להגיד את שמו. הוא לא בא עם האישיות שלו. היה לי מקרה קיצוני שזה לקח 20 דקות עד שהאדם אמר את שמו. ובאמת הייתה לו בעיה אמיתית בהגדרה של האישיות שלו. היה ברור. אחד הדברים המאפיינים. עוד דבר, היה לי מקרה אחר. בחור בן 16 הגיע. מכון מיר, לא, זה לא הגיל הרגיל. אבל הוא אמר, שלום, אני למדתי, טוב, הוא למד בישיבה קדושה לפני כן. וכנראה שבישיבה הקדושה לא היו מרוצים ממנו, אז הוא בא לישיבה של קודש קודשים, ואמרתי לו, תראה, גיל 16 זה קצת צעיר בשביל המכון, וזה... אז שאלתי אותך, אותו, ומה התוכניות שלך בחיים? מה אני רוצה ללמוד תורה? שאלתי אותו, ומה עם הצבא? פתח עיניים גדולות, וצבא? לא, לא, לא. אמרתי לו, למה? תורה? לא, לא, אני רוצה ללמוד תורה. אמרתי לו, ואתה לא מרגיש אחריות כלפי עם ישראל? לא. אמרתי לו, אתה לא יכול ללמוד. אם היית אומר דבר שאני לא מסכים איתו, שאסור ללכת לצבא, או שהלימוד עוזר לחיילים יותר, וכל מיני שטויות כאלה שרגילים לומר, בסדר, אז מותר לבוא עם טעות, אבל פה היה בעיה במידות. סיפרתי את הסיפור הזה אחר כך לאיזה רב חרדי, הוא אמר לי, עשית טעות. למה? הוא היה לומד תורה, זה היה מתקן אותו. אמרתי לו, להפך. אבל לא רק זה, אמרתי לו, אל תדאג, אני בטוח שהוא מצא ישיבה שהייתה מוכנה לקבל אותו. טוב, עד כאן הסיפורים. אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון, נאה במעשיו, או לתם. מה זה תם? אנחנו עוד לא בדקנו אותו. על פניו אנחנו מניחים מלכתחילה שאדם הוא טוב. זאת אומרת, יש, הרי יש לנו הלכה שכל המונע הלכה מתלמידו, אפילו עוברים שבמעי אימם מקללים אותו. אדם שלא רוצה ללמד תורה למישהו, אז הוא מקולל. ושנאמר, מונע בר יקבו ליום. כן? ומה זה מונע בר? אין בר אלא תורה, מביאים פסוק. ולאום זה עוברים שנאמר ולאום מלאום יאמץ, אז אפילו עוברים מקלילים את זה שלא רוצה ללמד תורה. שואל המהרש"א. המהרש"א שואל על הסוגיה הזאת. למה שאדם לא ירצה ללמד את תלמידו תורה? אם מדובר באדם שאינו הגון, אז הוא צודק. זה הלכה. אם מדובר בתלמיד הגון, למה שלא ירצה? אלא מדובר במקרה של ספק. במקרה של ספק, אז צריך לכתחילה להניח שהאדם ראוי, ולא שהוא לא ראוי. בואו. אגב, מה יעשה התלמיד הזה שאינו הגון, ושלא קיבלו אותו? כי קיימו את ההלכה ברמב״ם, הוא לא הגון. מה יקרה? מה, הוא לא ילמד? כתוב שלא מכניסים אותו לבית המדרש. אז איפה שמים אותו? מחוץ לבית המדרש. יש שם מחלקה לאלה שלא התקבלו. כן? הוא לא התקבל, מלמדים אותו שם, ואז מכניסים אותו. מה ההבדל? אם הוא ייכנס מיד, אז הוא יחשוב שהוא בסדר. הוא לעולם לא ייתן את דעתו לתקן. אבל אם הוא ישים לב שיש משהו שהוא לא בסדר אצלו, ולכן לא קיבלו אותו, אז הוא יתקן ואז ייכנס. במכון לא ראית? תראה במדרכה בחוץ, יש כמה חבר'ה שלא התקבלו. תסתכל, חפש. כן, מה אתה אומר? אני מתאר לעצמי שיש. כן. עכשיו, המחלקה היא לא צריכה להיות רשמית, כן? המחלקה זה החיים. החיים עצמם. כן. כן, יש תיקון המידות על פי התורה, ויש מידות לפני התורה. יש לנו כלל, דרך ארץ, קדמה לתורה. זאת אומרת שדרך ארץ אני לא לומד מהתורה. אם אין תורה, אין תכלית לדרך ארץ. כך אומר המהר"ל. אם אין דרך ארץ, אין תורה. ואם אין תורה, אין דרך ארץ. אז ממה אני מתחיל? אלא אם אין דרך ארץ, לפני התורה, אין תורה. אבל אם אין תורה, בשביל מה דרך ארץ? זה הכוונה, זה המטרה. אבל ברור שאנחנו לא נטעה בטעות המצויה אצל הדתיים לחשוב שאת המוסר לומדים מהתורה. המוסר לומדים לפני התורה. מה? לא. אם אדם אין לו מוסריות, כשהוא לומד תורה זה רק מקלקל אותו. למשל, נגיד שאני מאוד אוהב לדבר לשון הרע. אין לי בעיה, לשון הרע, איזה כיף. כל יום רבע שעה לשון הרע עם החבר'ה, וואלה. זה הרגשה טובה. אחר כך אני נהייתי דוס, וקראתי, וואו, יש ספר חפץ חיים. וואי, חשכו עיניי, מה אני עושה עכשיו? טוב, אני מתחיל ללמוד. פתאום אני מגלה שיש מקרים שמותר. במקרה הזה דווקא מותר, אפילו פה רצוי. ואז אני הופך להיות מומחה להיתרים לדבר לשון הרע. ואז אני אדבר כל ימיי לשון הרע המותר. לא עברתי עבירה אחת. אבל מה? מידות. אין לי. בסדר? זאת אומרת שההכרה המוסרית מתחזקת על ידי התורה, ואם יש שחיתות מוסרית, היא מתחזקת על ידי התורה. לכן תורה נמשלה למים. מים מגדלים מה שיש. לא, כי אין תכלית לאדם אם אין לו דבקות בשם, זה הכוונה. האדם באשר הוא אדם. כלומר, התרבות האנושית בכללה. לאן היא הולכת? כן? זה תוהו נקרא. אלפיים תוהו. אחרי שיש תורה, יש גם אלפיים תורה. כן. לא הבנתי כלום. מוסר זה לפני התורה. מה זה מוסר אם לא תיקון המידות? לא הבנתי את ההבדל. האם מוסר מועיל למוסר? או האם תיקון המידות מועיל תיקון המידות? כלומר, זה מה שאמרת. לימוד מוסר. מה זה לימוד מוסר? זה שאלה איך. שוב, לימוד המוסר, אם הוא לא בא על גבי איזושהי הכרה מוסרית ראשונית, שלא בא מהלימוד, אז הלימוד לא יועיל. ברור. כן. טוב. מה? כן. אם העולם במצב בעייתי מבחינה מוסרית, מה עושים? התשובה כתובה בהלכות דעות להרמב״ם שלמדנו כבר, נכון? אז כתבנו, אז הרמב״ם כתב לנו בהלכות דעות, מה עושים במקרה כזה? זה פרק ו'. הוא לא הגון, אז מה? אז כתוב בלכות דעות מה עושים? שילך למדבר, זה כתוב מפורש. נכון? לא, מי אמר אדם שיודע תורה? אם הוא מדבר אדם ש... כל אדם באשר הוא אדם, הרי הלכות דעות נכתבו לפני הלכות תלמוד תורה, נכון? זאת אומרת, לא מדבר עדיין שיש תורה, אבל דעות יש. טוב, אין בלמדים תורה אלא לתלמיד הגון במעשיו או לתם. אז או לתם הזה... זה דברי המערשה, כן, על מי שאינו רוצה ללמד תורה לתלמידו. אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב ומנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. אמרו חכמים, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, מה זה שונה? תורה שבעל פה. מה? שונה זה תורה שבעל פה. כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זרק אבן למרקוליס, שנאמר, כי צרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד. ואין כבוד אלא תורה, שנאמר, כבוד חכמים ינחלו. אז זה לגבי התלמיד. עד כאן ברור? וכן, מה? מה קרה? מה לא ברור? מה? נו, אז מה אתה שואל? מה? שיש פסוק. קיצור אבן במרגמה. הרי, צריך להגיד משהו. כשאדם זורק אבן למרקוליס, אז זה נחשב... מרקוליס זה מרקוריוס. מרקוריוס. שאלת מה זה מרקוליס? התשובה היא שזה מרקוריוס. מה? למה אתה לא מבין?
בעברית, מה זה מרקוליס?
מרקוליס זה מרקוריוס. מרקוריוס? מרקוריוס. נו, מה לא ברור?
לא מבין את המילה הזאת.
אז תגיד שאתה לא יודע מה זה מרקוריוס. זה שני דברים שונים. כלומר, התשובה האמיתית, מרקוליס זה מרקוריוס. בסדר? עכשיו, אתה לא אמרת שלא הבנת מה פירוש המילה מרקוריוס. לכן לא יכולתי לענות. ברור. מרקוריוס הוא אליל רומאי. הוא המקביל להרמס היווני. ועבודתו הייתה שהיו על צידי הדרכים, היו פסלים שלו, והעבודה זרה הייתה לזרוק אבן על המקום. כן? כלומר, זה נקרא, אז מי שזורק אבן למרקוליס או למרקוריוס, הוא חייב מיטה. חייב מיטה כי הוא עובד עבודה זרה. עכשיו, לכאורה, כשאני זורק אבן על משהו, למשל, אם אני זורק אבן לא על מרקוריוס, אלא על אליל אחר, אני לא חייב מיטה, למה? אדרבה, ביזיתי אותו. נכון? לזרוק אבן על עבודה זרה, זה ביזוי עבודה זרה, אדרבה, אולי אני מקיים מצווה אפילו בזה. אז יכול להיות, אז האדם שזורק אבן למרקוליס, והוא מתכוון לבזות את המרקוליס, זה טעות. אז הוא לא חייב מיטה, אבל הוא עבד עבודה זרה בשוגג. בסדר? לכן זה דומה בדיוק לעניין של לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון. כי כשאדם מלמד תורה לתלמיד שאינו הגון, הוא חושב שהוא עושה מצווה. בעצם הוא עשה עבירה. אז כמו הזורק אבן, אמר קוליס. ברור? עכשיו הבנת. מה? למה הם עשו את זה? לא יודע. לא יודע. יש במקה, כשעולים לרגל למקה, יש אחד, חלק מהסיבוב זה לזרוק אבן באיזשהו מקום. יש מקום שזורקים אבנים. והרמב״ם אומר באיגרתו לרבי עובדיה הגר, שהמקור של זה, שזה היה מקום שבו עבדו למרקוליס. אבל הערבים שכחו את זה, ולכן הם לא נחשבים לעובדי עבודה זרה, למרות שהמקור של ההתנהגות הזאת בעבודה זרה. יאללה. טוב. ואין כבוד. וכן, עכשיו אנחנו אחרי התלמיד, ירדנו על התלמיד, עכשיו בואו נרד על הרב. וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה. וואו, זה בעיה. הרי הוא תמיד חכם. אני רוצה ללמוד. ויש, רק אותו יש לי. הוא זה שהכי נוח לי ללמוד אצלו. אף על פי שחכם גדול הוא, וכל העם צריכים לו, אין מתלמדים ממנו. עד שובו למוטב, שנאמר כי שבטי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמרו חכמים, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיהו. אם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו. עכשיו זה דבר מזעזע מה שכתוב כאן, כי יוצא לפי זה. שיכול להיות שיש לי בעיה שאינני מצליח לפתור אותה, ואני יודע שרק אותו רב שאינו הגון יודע לפתור, אסור לי לפנות אליו. זאת שאלה גדולה. איך נדע מי הגון, מי לא הגון? לכאורה, יש לנו דבר פשוט, אם הוא דומה למלאך השם. כתוב, הוא מביא כאן פסוק, נכון? אם דומה הרב למלאך השם צבאות, תורה יבקשו. אם הוא לא דומה למלאך, אז לא. עכשיו נשאלת השאלה, מה? זהו, בדיוק העניין. ההלכה הזאת, שצריך שהרב יהיה דומה למלאך, איפה נאמרה ההלכה הזאת? איפה היא נקבעה? בבית המדרש של הנביאים. כי הנביא פוגש מלאכים. אז אומרים לו, אתה רואה, הרב הזה שאתה רוצה ללמוד ממנו תורה, תבדוק אם הוא דומה למלאך שפגשת כשהיית בנבואתך. כלומר, ההלכה הזאת המקורית נאמרה עבור נביאים בלבד. מה אצלנו? אנחנו לא נביאים, אז איך נבדוק? יש לנו ציור מסוים, דמיוני, של מה זה להיות כמו מלאך. כן? לא כמו האמירה, אשתי מלאך, והשני אומר, כן, גם שלי לא בן אדם. לא, אין הכוונה. לא, אבל יש בגמרא, אגב, באמת ביטוי כזה, שאחד החכמים מתפעל מהשני, אמר, לט דן ברינש, זה לא בן אדם. לט דן ברינש. אבל הכוונה, אדם שהוא מרשים במידותיו, זה הכוונה. כן. רואים שהמידות שלו הן מידות טובות. אבל אם הוא מתנהג במידות לא טובות, אז לא לומדים אצלו. כן. אפשר לראות למשל איך הוא מתייחס לתלמידים, הוא זורק אותם או לא זורק אותם, או כל מיני דברים כאלה. כן, מה? למה לא מלאך השם נקודה, למה צבאות? צבאות זה מלשון, ככה הרב קוק מזהיר בכל מקום שמוזכר צבאות, מלשון להתקבץ, לצבוא צבא. אנשים הצובעות פתח אוהל מועד. כלומר, מלאך השם צבאות, שאנשים באים אליו. זה הכוונה. יש רב שלא הולך בדרך טובה.
אם הוא הולך בדרך טובה,
אז הוא דומה למלאך. לא, לא, אז יש פה שני דברים. יש מי שראוי ללמד תורה, ויש מי שאני רוצה ללמוד אצלו. וזה, ההלכה אומרת, לא מכל אדם, אדם זוכה ללמוד. כלומר, יכול להיות שיש מישהו שרק אצלו אני יכול ללמוד, בגלל אופי התורה שלו וכדומה. אני לא יכול ללמוד אצל מישהו אחר. ברור? אבל השאלה, מי מבין האנשים שאני צריך לבחור ביניהם ראוי? צריך להיות אדם עם מידות טובות. אם הוא קלקל, קלקל. יכול שקלקל, נכון? יכול שקלקל. מה? יש תמיד בחירה חופשית, לא? גם הרבנים בני אנוש. כן, זה דבר מאוד מעניין מה שאתה אומר. לא, לא, זה חשוב. הרב היהודה אשכנזי היה רגיל לומר שלהתייחס אל אדם כאל מלאך, זה גונז איזושהי שחיתות סמויה. למה? כי אני יודע בסתר ליבי שאתה לא מלאך. ולכן אני מחכה לך בפינה, כשיתברר שאתה לא מלאך, ואז אוכל לבוא אליך בטענות. למה רימית אותי? אפשר גם להעליל, נכון. אבל הוא צריך להיות דומה, דומה למלאך השם. בסדר. יש בזוהר על רבי שמעון בר יוחאי, כתוב שם, את פני האדון השם, דע רשב"י. מי זה פני האדון השם? רבי שמעון בר יוחאי. נכון? הזוהר לא מפחד. מה זה אומר? מה, רבי שמעון בר יוחאי הוא אלוה? מה פתאום? הוא בן אדם. אבל הדרכו אני פוגש את השם. כן? תורתו. אז זה, אפשר להגיד, פני האדון. אתה דן פה בשאלה יפה מאוד. זאת מחלוקת תנאים לפי זה. רבי מאיר כן למד אצל אחר. נכון? ואז הגמרא שואלת איך הוא עשה את זה, הרי זה אסור. אז הוא אומר, תוכו אכל, קליפתו זרק. ובמילים אחרות, רבי מאיר לא למד אצל אחר, הוא למד אצל אלישע בן אבויה. זאת אומרת, זה כמו שכתוב על אלישע בן אבויה, הוא שמע, הרי רבי מאיר אמר לו, חזור בך, תחזור בתשובה. אמר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. מה שהוא לא הבין, זה שחוץ מאחר, אבל לא חוץ מאלישע בן אבויה. כן? הוא היה צריך לעשות את העבודה הזאת של ההבחנה. לא כל אחד מסוגל. אז יש באמת מחלוקת הפוסקים בדבר הזה. רבי חיים בן עטר, אני חושב שהוא מהיחידים שפוסק כרבי מאיר. אני חושב. שהוא אומר שאם הוא יכול לעשות את ההפרדה, אז מותר. יש שאלה ששאלו את רמחל. לא בדיוק, קודם כל תקפו את רמחל. רבנו משה חיים לוצאטו. שהוא, טענו שהוא שבתאי. כן? אגב, הוא כתב ספר נגד השבתאות, הנקרא קינת השם צבאות. נגד השבתאים. ואז החוקרים באוניברסיטה אומרים, מכאן רואים שהוא היה שבתאי מתון. זה לא יעזור לך. כלומר, החלטנו שאתה שבתאי, אז אתה שבתאי. אבל מה שמעניין, הרב שלו, רבי ישעיה בסן, מתכתב איתו על הטענות האלה. הוא אומר, למה השתמשת בייחודים של נתן העזתי? איך אתה עושה דבר כזה?
זה ייחודים?
מה, ייחודים זה כוונות. כוונות, אתה השתמשת בייחודים והכוונות של נתן העזתי. זה חמור מאוד. עונה לו רמחל במכתב, אומר לו, ולעניין הייחודים של רבי נתן, הוא מסבך את עצמו עוד יותר, אם כן, הלא רימון מצאתי, תוכו אכלתי וקליפתו זרקתי. זה יפה, נכון? טוב, זה גם נוגע לוויכוח מסביב לספר חמדת ימים. האם מותר ללמוד אותו, אסור ללמוד אותו. מה? חמדת ימים זה ספר קבלה על המועדים, כוונות הארי וכו', שהוא נכתב או על ידי נתן העזתי בעצמו או על ידי תלמיד שלו. ככה טוענים. אין ראייה מוחלטת, אבל הוא מוזכר בספרים בתור, בספר חמדת ימים כתוב כך וכך. אבל לא כתוב מי המחבר, טוענים שזה שבתאי. אז השאלה אם מותר ללמוד את הספר הזה, אסור ללמוד את הספר הזה, וכדומה. היום, אצל חוקרי הקבלה, השעשוע שלהם זה על כל ספר לומר שזה שבתאי. לא משנה מה, איך שתכתוב, לא משנה. אפילו על הגאון מווילנה, מישהו כתב מאמר שלם להוכיח שהגאון מווילנה היה שבתאי. מה? עכשיו למה? למשל, הרי כשרבי יונתן אייבשיץ כתב קמאות, ובגלל הקמאות האלה, טען רבי יעקב עמדן שרבי יונתן אייבשיץ הוא שבתאי. אז בסוף, אחרי כל הוויכוח הסוער שהיה מסביב לזה, שלחו את הקמאות לבדיקה אצל הגאון מווילנה. והגאון מווילנה אמר שהם בסדר. מסקנת החוקרים? הגאון מווילנה שבתאי, כיוון שהוא מסכים לקמאות של... טוב, מה? אקדמאי שאתה מסופק שהוא יראה שמיים, או שברור לך שהוא לא יראה שמיים, מותר ללמוד את דבריו לא בתור דברי תורה, אלא בתור דברי חוכמה. כמו שלמשל מותר לך ללמוד ספר מתמטיקה, שנכתב על ידי אפיקורוס. מותר. למה? כי המתמטיקה זה חוכמה. אז זה לא משנה מה הוא חושב. בתחומים אחרים. אז זה דבר, אם יש אדם שעשה מחקר, והמחקר הזה מביא עובדות, כתבי יד וכדומה, השוואה, אז לגופו של עניין תדון בדברים עם חוש ביקורתי. אז אתה יכול ללמוד את זה כחוכמה. אם אתה לומד את זה כתורה, זה בעיה. תורה זה דבקות בשם. חוכמה זה דבקות בחוכמה. זה לא אותו דבר בכלל. כלומר, בחוכמה אני מברר מהו המבנה של המציאות. בתורה אני מברר הלמה של המציאות. משהו אחר. מה? לא, למשל, אם כדי להבין עברית, אני רוצה ללמוד תורה. עכשיו, חלק גדול מהספרות התורנית כתובה בעברית. שאני לא יודע עברית. אני צריך אולפן, ללמוד עברית, נכון? באיזה ספרים אוכל להשתמש? תגיד, לימוד עברית זה בשביל ללמוד תורה. זה אסור לי שזה יהיה בן אדם לא הגון. זה לא נכון, מותר. מאמרים על התנ"ך. זהו, אז זה אותו דבר. אז מנתחים, אין בעיה. אתה יכול לקרוא כל מאמר שנכתב על התנ"ך, בתנאי שאתה מבין שזה לא תורה. גם אם זה על התנ"ך. כי התנ"ך יש לו הרבה מאוד דברים. הטקסט של התנ"ך. אני יכול לעשות מחקר בתולדות הדפוס העברי. מקורות, מושגים מסוימים בתנ"ך. השוואה בין גרסאות. האם אני צריך להיות תלמיד חכם בשביל כל זה? לא. זה מניפולטיבי, כן. אז פה אתה צריך להיות עם שכל. כן, יש לאדם ראש, ולכן אנחנו יכולים לבחון את הדברים באופן ביקורתי. פשוט זה צריך להיות חכם. התורה לא עשתה אותך מטומטם, היא עשתה אותך חכם. גם שאני יודע. טוב. ודאי. הרי איך אני יודע שתורה לומדים בביקורתיות? תפתח תוספות אחד בתלמוד. לא משנה, איזה תוספות? תימה לרבנו תם, הקשרי. רגע, מי אתם בכלל? אתם מקשים על התנאים ועל המוראים? זה בלתי נסבל. אלא רואים שכדי להביא לדברי התנא, צריך להקשות עליו. טוב, אז זה מה שאומר כאן, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו, אם לא, אל יבקשו תורה מפיו. לא מדובר עדיין על רב שחטא. רב שחטא זה יותר גרוע. יש הלכות גם. פה זה לא מובא, בשולחן ערוך זה מובא. מה עושים רב שחטא? אז האם מפרסמים את חטאו, לא מפרסמים את חטאו. ההלכה היא שיש שני שלבים. שלב ראשון, לא מפרסמים, אבל אומרים לו להישאר בבית. כלומר, לא, אומרים לו, תפסיק ללמד. אם הוא בכל זאת מתעקש, אז מפרסמים. כן. כן, מה? שם רע תמיד יוצא על כל אחד. כלומר, זה לא בעיה. כלומר, כל אדם חכם, או באדם בעל השפעה, או אדם בעל עמדת השפעה כלשהי, תמיד יוצא עליו שם רע. אז זה לא קריטריון. בסדר? אלא הכוונה שהדבר נבדק.
אם הרב נשאר בבית,
כן.
שחררים אותו? כאילו, נשאר בבית, לא נשאר.
כן, אומרים לו, זהו. לא נעשה לך בעיה. אלא אם כן, זה פלילי. יש לו תשובה. אם הוא יעשה תשובה. זה כמו השאלה לגבי שוחט. שוחט שניבל. כן, הוא שחט לא כראוי. והוא הסתיר את זה, מפטרים אותו. ואז יש קריטריונים בהלכה, מתי מחזירים אותו. זה לא מובן מאליו. כן, אז אני אומר, הם הופכים להיות חוכמה, לא תורה. כיצד מלמדים? הרב יושב בראש, והתלמידים מוקפים לפניו כעתרה, כדי שיהיו כולם רואים הרב ושומעים דבריו. טוב, תלוי גם במבנה הכיתה, במבנה המקום, אבל בעיקרון, מסביב. ולא יושב הרב על הכיסא ותלמידיו על הקרקע, אלא או הכל על הארץ, או הכל על הכיסאות. ובראשונה, כלומר, בימי קדם, היה הרב יושב והתלמידים עומדים. ומקודם חורבן בית שני, נהגו הכל ללמד התלמידים והם יושבים. למה? מה קרה פה? וככה עשו לפני כן. מה, למה? לפני כן היה טוב, אחר כך לא טוב? מה שינוי המנהג הזה? ירדה חולשה לעולם. ככה ביטו, כן? עכשיו, למה ירדה חולשה לעולם? מה, אנשים פיזית נהיו חלשים יותר? לא בטוח שבדקו את זה, מה? אבל למה, מה קרה? פשוט, שכינה התחילה להסתלק. כלומר, כשיש נוכחות אלוהית בעולם, אז אתה מקבל כוחות. כשאין נוכחות כזאת, אז אין כוחות.
למה הרב ישב?
זה כביע שלמדו את זה מהפסוק וישב משה. וישב משה לשפוט את העם, או כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, אז מזה גם הביטוי ישיבה. המקום שבו לומדים נקרא ישיבה. מקום שבו יושבים, וגם כדי שתתיישב דעתו. השאלה היא, מה המשמעות של הדבר הזה? אני חושב שהישיבה מורה על קביעות. העמידה זה הליכה. כלומר, כשאדם עומד, הוא מוכן ללכת. כשאדם יושב, הוא לא יכול ללכת. הוא צריך קודם כל לקום ואז ללכת. אני חושב שזה הכוונה. שהישיבה מורה על קביעות, והתלמיד על זה שיש לו עדיין מה להתקדם. בסדר? זה הכוונה. כן, שיש לו עליה להתקדם, הרב כבר הגיע. הרב הגיע, אז הוא יושב. אבל התלמיד, יש לו עדיין ללכת, אז הוא עומד. כן. אז לא יחסה, כן. אומרים, אשרי האיש אשר לא הלך בדרך רשעים, ובעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כן, דובר על שלושה אופנים של קלקול. קלקול בהליכה, קלקול בעמידה, קלקול בישיבה. במקביל לזה יש גם בטוב. הליכה, עמידה וישיבה. המסורת אומרת כך שגמרא לומדים בישיבה. כן, צריך להתיישב. אבל מקרא לומדים בעמידה. ומה לומדים בהליכה? הסוד לומדים בהליכה. כלומר, יש גם יחס בין המצב הגופני לבין הלימוד. מה? שהיו רוצים, כן, אז מה עשויים? היו הולכים בהליכה. יפה. כן, אז אתה אומר שיש משהו דומה. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי, גם הוא רצה להסתתר מהרומאים. אז הוא היה הולך. אתה אומר, כן. טוב. יפה. טוב. אבל קודם בית שני זה עדיין קרוב. קודם חורבן בית שני, בחלק הראשון זה עדיין קרוב לזמן התנכי. זמן התנך. אז עמדו. רק כך הלכו. כן, יש כאלה שרצו להשוות בין צורת הלימוד של המקובלים שהיו לומדים בהליכה, הרי כתוב בזוהר, רבי פלוני ורבי אלמוני אהבו אזלה באורחה, היו הולכים בדרך, ותוך כדי שהם הולכים בדרך היו אומרים דברי סודות. אז יש כאלה שאמרו שזה דומה לפיריפטטים, אבל אין לזה שום קשר, כי למה הפיריפטטים היו לומדים במה? פריפטטים? פריפטטים זה מילה יוונית שפירושה מהלכים. תלמידים של אריסטו. אריסטו היה לו בית מדרש שקראו לו הליקאון. ליקאון. כן. ובליקאון התלמידים היו לומדים פילוסופיה תוך כדי הליכה. היו מסתובבים. זו הייתה הוראה של הראש ישיבה, אריסטו. אבל ההבדל הוא ששם הם היו הולכים כדי לעשות דאווינים, כלומר, הרטוריקה, כלומר, העמידה המיוחדת הזאת שנותנת לך הרגשה שאתה עושה משהו, כן, זה דאווין בעברית. ולכן, יש לך כל חיצוניות שם. מה שאין כן, אצל חכמי הזוהר, הם היו הולכים, כי זה בלחש, לא, אי אפשר לדבר על זה במקום מיושב. דבר נוסף, אומר רבי אברהם אזולאי, שהסוד זה תוכן כל כך גבוה שהוא מוציא את האדם ממקומו. כלומר, הוא לא יכול להישאר במקום. בסדר, משהו אחר. טוב, מה?
זה לא משל שקיפשו?
יכול להיות שזה משל, יכול להיות שזה קיפשו אותו. למשל, הנזיר זצ"ל, כשהוא היה מהלך בוואדי קלט, עם החברים שלו, כדי להגיע לנבואה. כן, וואדי קלט. קרוב לירושלים. אז הוא כותב שם ביומן שלו, אשרי תמימי דרך ההולכים, הולכים ממש. ככה הוא אומר, הולכים ממש. אכלה יקונו דרכי, דרכי ממש. לא משל. בסדר? יש בספר ארפי לתואר, שהוא קובץ בית של כתבי הרב קוק, כתוב, לעומת השקדנים מחמירי ההתמדה, צריך שיגלה התור של הקודש דרך הטיול והמנוחה. ושומר, והגבייה הנהלאה תתרומם. אז כשהוציאו את זה לראשונה לאור, שינו. במקום טיול, כתבו טיול רוחני. פחדו. כן, פחדו שהתלמידים לא יבינו נכון. יחשבו שיש מקום להליכה. טוב, עשה, זה עשה הרבה בלגן, בעיתונות דיברו על זה וכו'. עכשיו, בקובץ ב' שבשמונה קבצים החזירו בטיול ובמנוחה. לא כתוב טיול רוחני. כן. טוב. בכלל, זה מעניין לראות את היומן של הנזיר בוודי קלט, מה שהוא כותב שם. זה, רואים מה זה בחור ישיבה שוקיסט. זאת אומרת, הוא לקח איתו קרית, אבל לא לקח מים. טוב. טוב. אם היה, אז כן. הלכה ג' אם היה מלמד מפיו לתלמידים, מלמד. ואם היה מלמד על פי מתרגם, המתרגם עומד בינו ובין התלמידים, והרב אומר למתרגם, והמתרגם משמיע לכל התלמידים. מה זה הסיפור הזה? מה זה המתרגם? מתרגם זה מה שהיום אנחנו קוראים בשם רמקול. יש רב שיש לו יכולת לדבר בפני תלמידים רבים ושומעים. ויש רב שלא שומעים אותו. אז הוא, אבל הוא, יש לו מה ללמד. אז יש לו אדם שיושב לידו, הוא נקרא המתרגם. והמתרגם מעביר לאחרים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, המתרגם הוא תלמיד חכם, זה לא סתם בן אדם. ודברי הרב עמוקים מכדי שהרב יצליח להסביר את זה לתלמידים. והוא, המתרגם, יש לו כישרון פדגוגי, שאין לרב. ואז הרב אומר למתרגם, והמתרגם מסביר לתלמידים. כן, זה שתי פשוט. מה? לא, לא, מה פתאום? מה פתאום? יש גם ביטוי בזמן הגמרא, מתרגם זה ביטוי מתקופת התנאים. יש חוצפית התורגמן. כשרצו להפסיק את רבן גמליאל מללמד, לקחו את חוצפית והסירו אותו, לקחו אותו בכוח, ואז רבן גמליאל לא יכול היה לדבר. כן, אבל בזמן הגמרא כבר לא קראו לזה תורגמן, אלא קראו לזה אמורה. אמורה, כלומר, משון לומר, הוא אומר. אז אוקיי אמורה עליה, העמיד לו אמורה. אמורה, זה הפנה, מיקרופון. רמקול, יותר נכון. עכשיו, כיוון שלמדו את דברי חכמי התלמוד מפי האנשים האלה שתפקידם היה להיות אמורה, לכן קוראים לחכמי התלמוד אמוראים, אבל זאת לא המשמעות המקורית של המילה. כן? כמו כן, גם התנאים לא ידעו שהם תנאים. אתם יודעים מה זה תנא? תנא זה טייפ ריקורדר. מה זאת אומרת? בשיעור אצל חכמי התלמוד היה גם המורה וגם היה תנא. מה זה תנא? אדם עם זיכרון, חבל על הזמן, הוא יודע בעל פה אלפי מקורות. זה מה שהוא יודע. האם הוא מבין או לא מבין? לא, הוא לא מבין. אבל הוא זוכר. אז ביום הרב לוחץ על הכפתור, הוא אומר, הנה, תראו עכשיו על המסך. אבל אז לא היו דברים כאלה. אז הרב היה אומר לתנא, תפתח. ואז הוא היה אומר איזה דברים, רבי יהושע אומר ככה, רבי אליעזר אומר ככה, עצור. ואז הרב היה מסביר. מי היה מעביר את דבריו? האמורה. כן, וזה מה שכתוב בגמרא, שאמר לרב יוסף לתנא. רב יוסף, שהיה אחד המוראים, אומר לתנא שלו, אל תגיד ככה, תגיד ככה. כן? למה? כי זה באמת היה תפקידו של התנא, רק למסור בעל פה. עכשיו, מה היו הדברים שמסר, מפי מי נמסרו הדברים לתנא? מפי חכמי המשנה. לכן, דברי חכמי המשנה שנמסרו על ידי תנא, נקראים דברי תנאים. לכן לתנאים קוראים תנאים למרות שהם לא ידעו שהם תנאים, ולאמוראים קוראים אמוראים למרות שהם לא ידעו שהם אמוראים. בסדר? אז זה בדיוק משמעות, תנאים מבלי עולם. כן, למה תנאים מבלי עולם? שפוסקים הלכה מתוך משנתם. והתנאים, כלומר אותם האנשים שזה היה התפקיד שלהם להיות בעלי זיכרון, הם פסקו הלכה לפי מה שהם שמעו. והם לא יודעים איך לבדוק את זה, מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, מתי הלכה לא כך וכו'. כן, ובמקרה דומה, לכן תנאים מבלי עולם. אה? לרב עצמו קראו הרב, הוא החכם. החכם. מה? לשון בילוי, לבלות. מה אתה אומר? מה אתה שואל? אתה, כן, אתה עם הכיפה. לא, מה פתאום? בזמן חכמי המשנה לא קראו, הם לא ידעו שהם תנאים בכלל. הם ידעו שהם חכמים. כן?
מה מבלה בשם פסקו אחר?
למה זה נקרא לבלות? לא יודע. לא לבלות. טוב, מה? אתה, לפעמים הוא הבין, אבל לא תמיד. בסדר. כי אז הם יגידו דבר לא נכון. למה? זה בעצם אותה שאלה שהוא שאל שם. נו, ומה הייתה התשובה שלי? מה אני עניתי לך כששאלת אותי? למה? כן, אבל בוא נשאל אותו. מה אני עניתי? שאני לא יודע. אז זה לא שאל, אז אם אתה שואל את זה עוד פעם, זה לא יעשה אותי יודע. כן, ברור, אבל השאלה למה דווקא בביטוי הזה השתמשו? מה? יכול להיות. אבל אני אמרתי לו שאני לא יודע. כן, אבל עכשיו ששמעת, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? זה אומר, סתם מבאס אותי. טוב, הלאה. אה? לא יוחס עליהם שום מדרגה גבוהה. לא, הדברים שהם מוסרים, זה בשם רבי יהושע, רבי רבן גמליאל, רבי אליעזר, רבי עקיבא. אז אתה רגיל לקרוא לרבי עקיבא תנא, אבל הוא באמת לא תנא. הוא חכם מחכמי המשנה. הבנת? טוב. תודה. טוב. עכשיו, אז נקרא ככה. אם היה מלמד על פי מתרגם, המתרגם עומד בינו. תודה. ובין התלמידים, והרב אומר למתרגם, והמתרגם משמיע לכל התלמידים, וכשהם שואלים למתרגם, הוא שואל לרב, והרב משיב למתרגם, והמתרגם משיב לשואל. ולא יגביה הרב קולו מכל המתרגם. ולא יגביה המתרגם קולו בעת ששואל את הרב יותר מכל הרב. ואין המתרגם רשאי לא לפחות ולא להוסיף ולא לשנות. אלא אם כן היה מתורגמם אביו של חכם או רבו. אתם רואים שהמתורגמן יכול להיות אדם גדול, גדול בתור. אמר הרב למתורגמן, כך אמר לי רבי, או כך אמר לי אבא מרי. כשאומר המתורגמן, הדברים לעם אומר בשם החכם, הוא מזכיר שמו של אבי הרב או של רבו, ואומר כך אמר רבן הפלוני. אף על פי שלא הזכיר הרב שמו של חכם. שאסור לקרות לרבו לאבי בשמו. כן, כלומר, רבן, למשל, רבי יהודה הנשיא, הוא בנו של רבי שמעון, של רבן שמעון גמליאל. אז ברור שכשרבי היה מצטט רבן שמעון גמליאל, לא אמר, אמר לי רבן שמעון גמליאל, כי אסור לו להזכיר את שם אביו. אז אמר, כך אמר אבי. אבל המתורגמן היה אומר, כך אמר רבנה. וכו'. מה? לא, לא, המתורגמן הוא מבין, לא מדובר על תנא. זה לא התנא, זה המורה. הוא כן מבין. אם פתאום הרב יש לו היום קול יותר צלול, ולמתורגמן יש קול פחות חזק. זה אותו דבר לגבי ברכת כהנים. אצל אחינו הספרדים מקפידים על זה. שהחזן, כשהוא מקריא לכהן, אומר בקול רם. אצל האשכנזים זה נחשב ללוחש בתיאטרון. יברכך. יברכך. כן, טוב. אז... טוב. כן. האם בזמן הרמב״ם היה מתורגמן? אינני יודע. מן הסתם שהיה עדיין דבר כזה בישיבות של בגדד. באותם הימים הייתה ישיבה עדיין בבגדד שהייתה היורשת של ישיבת הגאונים. זה כבר לא היה באותה רמה, זה היה בהידרדרות, אבל זה היה קיים. ושם עיקר ההקפדה הייתה על כל הסדרים האלה. עשו מזה חשיבס. הלכה ד' הרב שלימד ולא הבינו התלמידים. טוב, זה מוזר, איך יכול להיות? למה הם לא הבינו? הרי הוא לימד. יש שתי אפשרויות, או שהרב לא יודע ללמד, או שהתלמיד לא מספיק חכם. לפעמים זה שניהם. כן, מה שנקרא גודל המושג וקוצר המשיג. זה שני הדברים. אז השאלה היא, למה זה קרה? לא יכעס עליהם וירגז. מה אתה ללמד, לא באת להתעצבן. אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים. עד שיבינו עומק ההלכה. הלכה כאן זה לאו דווקא הלכה. הלכה זה כל דבר תורה נקרא הלכה. כמו בירושלמי. וכן לא יאמר התלמיד, הבנתי. והוא לא הבין. אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. איזה, כלומר, אנחנו נפגשים כדי לדעת אם בסוף הרב, במקום ללמד עד שהתלמיד יבין, רק מתרגז, אז בשביל מה הרב בא? בשביל מה התלמיד בא? אם התלמיד עושה את עצמו מבין והוא לא הבין, בשביל מה הוא בא? חבל על הזמן של כולם. אז זה ברור שהמטרה שלנו זה שהדברים יוודאו בסוף. הרבה פעמים יש שבעים תלמיד שאומר, אמנם לא הבנתי, אבל לא רציתי להפריע. אבל בשביל מה באת? מה?
כל אחד יבוא ושאל את כל השאלות שלו,
ומלא
את כולם.
אז זה שיקול של הרב. הרב. הרבה פעמים יש גם איזה פטנט לא רע. אם הרב, יש לו, שואלים אותו שאלה מביכה, הוא לא יודע לענות. נדבר על זה אחר כך. מכיר את זה? הדבר הזה. בהפסקה, נכון. כן. וכן לא יאמר התלמיד, הבנתי והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו ורגז. אגב, למשל בשיעורים שלי, יש לי הרבה פעמים טענות מאנשים באינטרנט, אומרים, שואלים אותך יותר מדי שאלות. אז אני באמת, כל פעם שמעירים לי את זה, אני אומר, אתה צודק. אני אשתדל בפעם הבאה. זה קרה הרבה. טוב, ואם כעס עליו רבו ורגז, יאמר לו, רבי, תורה היא וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה. אז מה אתה מתרגז? עכשיו, לגבי השאלה האם זה לא מפריע לאחרים, הנה הלכה. לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו מפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים. שאם נתבייש מדבר זה, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא אינו למד כלום. לפיכך אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. עד כאן בצורה הנורמלית. אבל יש לפעמים יוצא מן הכלל. הבה נלמד אותו. במה דברים אמורים? בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו, או מפני דעתם שהיא קצרה. כן, כלומר, לפעמים הדבר עמוק, לפעמים הדבר לא עמוק, אבל התלמיד לא כזה חכם. אבל אם ניכר לרב שמתרשלים בדברי תורה, ומתרפים עליהם, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם, ולהחלימם בדברים, כדי לחדדם. כלומר, התלמיד בעצם הוא עכשיו עסוק בפלאפון, והוא חושב על רשימת הקניות במקולת, וכל מיני דברים כאלה. והרב מרגיש שזה מה שקורה. אז הוא צריך לרדת עליהם. כן, אבל באהבה, כמובן. ובעניין זה אמרו חכמים זרוק מרה בתלמידים, לפיכך אין ראוי לרב. עכשיו, איך יזרוק מרה אם הוא סחבק איתם כל הזמן? לכן אומר, אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש לפני התלמידים, ולא לשחוק בפניהם, ולא לאכול ולשתות עמהם, כדי שתהיה מעתו עליהם, וילמדו ממנו במהרה. אז מה נעשה עם האדמורים שאוכלים עם החסידים? והם כל הזמן, כל דרכי החייהם איתם וכו', כן? וצוחקים איתם, איך זה יכול להיות? כי אצל האדמור, מה שמעבירים, זה לא תוכן לימודי, אלא זה תוכן של יראת שמיים, של הקרנה. אז אדרבה, זה דורש את הקרבה הזאת. יש על זה מאמר של הרב קוק, המאמר הראשון בספר מאמרי ראייה, נקרא דרך התחייה. זה מאמר ארוך מאוד, שבו הרב דן באופן שבו התורה עברה מדור לדור. ואז הוא מראה שישנן תקופות שבהן עיקר התוכן היה לימודי, אינטלקטואלי, ויש תקופות שבהן עיקר התוכן היה בהקרנה נפשית. וזה בעצם ההבדל בין המתנגדים לחסידים, כבר קרוב אלינו. הרב מסביר שיש זמנים כאלה, זמנים כאלה, ומתי ראוי כך, מתי ראוי כך, ושבארץ ישראל בימינו צריך להיות איזו סינתזה בין שניהם. שם הרב דן גם בהשפעת הנצרות, כן? ההקרנה של האישיות של ישו וכדומה, מה שגרם להתקפות קשות מנסו על הרב קוק בעיתונות, איך שיבחת את אותו האיש, כן? הרב מסביר אחר כך, הוא צריך להסביר, לא התכוונתי בכלל לשבח אותו וכולי, לא הבנתם מה שכתבתי, אבל שחורים, דבריי הוצאו מהקשרם. בקיצור, אז זה תלוי. אז יש לפעמים רב שמשחק כדורגל עם התלמידים, יש רב שעד רבה הוא במרחק. כי השאלה היא, מהו התוכן המועבר? האם זה תוכן של הקרנה או תוכן לימודי? פה הרמב"ם מדבר על התוכן הלימודי עיוני. יש ביטוי בגמרא על הפסוק, וענקים לגרגרותיך, שדברי תורה הם כמו ענקים. מה זה ענקים? ענק זה שרשרת צמודה לצוואר. מה מיוחד בשרשרת צמודה לצוואר? שלא רואים אותה. למה לא רואים אותה? בגלל שאדם מוריד את הסנטר, אז לא רואים. אבל אם הוא מרים את הראש, רואים. אז כך אומרת הגמרא, הרב צריך להיות. הוא צריך להיות כמו הענק שנראה ולא נראה. הוא צריך, כי אם הוא לגמרי מנותק, אז הוא סנוב. אם הוא לגמרי מחובר, אז הם כבר לא ילמדו ממנו. אז צריך להיות משהו באמצע. הלך אביו. וואלה, אנחנו מתקדמים היום בצעדי ענק. אין שואלים את הרב, כשיכנס לבית המדרש, עד שתתיישב דעתו עליו. כן, הוא רק עכשיו בא, כל מיני חוויות וזה, שוטר עצר אותו, תן לו קודם כל להירגע, ואין התלמיד שואל כשיכנס, עד שיתיישב ינוח, כלומר גם התלמיד. ואין שואלים שניים כאחד, ואין שואלים את הרב מעניין אחר, אלא מאותו העניין שהם עסוקים בו. זאת אומרת, הנושא הנלמד הוא זה שעליו שואלים שאלות. עכשיו, למה זה? תראו, זה ההלכה מאוד מוזרה, כדי שלא יתבייש. מה זאת אומרת שהוא יתבייש? אולי הרב לא יודע. זה לא הנושא שהוא לומד עכשיו.
הרב צריך לדעת את כל התורה, הוא לא
יכול להיות... כן, אבל הרב צריך לדעת כל התורה. אם הוא לא יודע כל התורה כולה, אז הוא לא רב. אבל יש גם לדעת לענות על שאלה. לענות על שאלה הוא צריך להיות מצוי בסוגיה. לפעמים הוא יודע את זה, אבל הוא צריך שוב לפתוח את הספר, הוא צריך שוב להסתכל. אז הוא יתבייש, כי הוא לא יודע. עכשיו, זה הגמרא אומרת במסכת שבת, על אחד ששאל את רבי, שאלה שלא הייתה על הנושא הנלמד, ורבי ענה. אבל הוא ענה נכון. אומרת הגמרא, שאמרו לתלמיד שלא כך היה צריך לעשות, כי אלמלא שרבי אדם גדול הוא, הייתה מביישו. כן. מה? שני תלמידים שואלים בבת אחת את הרב.
ברור.
ברור, נכון. לא, יש בו נימוס דרך ארץ, ושני קולות לא נשמעים. ויש לרב להטעות את התלמידים בשאלותיו ובמעשים שעושה בפניהם. אז הוא מטעה אותם, הוא אומר להם דבר לא נכון. למה הוא צריך להגיד להם משהו לא נכון? כדי לראות אם הם תפסו. אם הם עושים, הוא אומר להם דבר לא נכון, הם אומרים כן, 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 סימן שהם לא הבינו. הרי לפני כן הוא אמר את הנכון, עכשיו הוא חוזר, הוא אומר לא נכון. אז זה בסדר, הוא לא משקר להם, זה חלק מדרכי הלימוד, גם במעשים שעושה בפניהם. כדי לחדדם, וכדי שידע אם זוכרים הם מה שלימדם, או אינם זוכרים. ואין צריך לומר שיש לו רשות לשאול אותם, בעניין אחר שאינם עוסקים בו, כדי לזרזם. כן, כלומר זה בסדר, אם תגיד אתה מבייש את התלמיד, אתה שואל אותו שאלה בנושא שהוא לא לומד, בסדר, אבל זה מדרכי הזירוז, זה לא ביוש. טוב, עד כאן להיום.